הכל חי אונליין, 93fm.co.il. קהיל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא החורבן. שיעור ראינו לעילוי נשמתה של דניאלי בת אליהו מרדכי. בספר תהילים עין ח' אנחנו אומרים בספר תהילים, והוא רחום, יכפר עוון ולא ישחית. הגאון רב אלי לופיאן היה אומר, לכאורה הסדר היה צריך להיות כך, והוא רחום, לא ישחית, ואז יכפר עוון. אבל אם והוא רחום יכפר עוון, אז ודאי שלא ישחית. לכן והוא רחום, ולמרות החטאים לא ישחית, ובהמשך גם יכפר עוון. אבל ואם והוא רחום והוא יכפר עוון, אז ודאי שלא ישחית. אז לא צריך לומר את זה. אלא שהגמרא מסכת ברכות בדף ה' אומרת, כתוב בספר משפטים, וכי יקה איש את עין עבדו או את שן עמתו, אם והיה והוא יפגע בהם, אז לחופשי ישלחנו תחת עינו. אומרת הגמרא, מה שן ועין? שם אחד מהאיברים של האדם. אם הם נשחטים על ידי בעל הבית, עבד יוצא בהן לחירות. איסורים שממרקים לא רק את השן ואת העין, לפעמים כל גופו של אדם, על אחת כמה וכמה. וזה מה שאנחנו מתפללים, שהקדוש ברוך הוא יכפר על האבונות. אבל מיד מוסיפים, אבל ולא ישחית, הכפרה היא תהיה שלא על ידי איסורים. לכן והוא רחום, הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויעזור לנו לכפר את האבון, אבל מבלי להשחית, מבלי להגיע לאיסורים הממרקים. אבל יש ולפעמים ומגיעים לאיסורים הממרקים. כך כתוב בספר תהילים עין ת' מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך, הם תימו את היכל קודשך. אבל ואנחנו עמך וצון מראיתך, נודה לך לעולם, לדור ודור נספר תהילתך. אומר המדרש, למה הפסוק מתחיל מזמור לאסף? היה צריך לומר קינה לאסף, נהי לאסף, בכי לאסף. למה מזמור? אומר המדרש, משל המלך שעשה בית חופה לבנו, והוא שיפץ את זה כראוי, יצא בנו לתרבות רעה, מיד עלה המלך לחופה וקרא את כל החופה, שיבר כל מה שעשה. אבל המחנך של הילד, כשהוא רואה את המלך, כועס, הוא שמח. אומר לו המלך, מה אתה שמח? אני כועס, אתה יושב ומזמר? אמר לו, אני מזמר על כך שאתה רק את חופת הבן שלך הורס, אבל לא שופך חמתך על הבן שלך. כך אמרו, הקדוש ברוך הוא החריב איכל ומקדש, מזמור לאסף, אתה אסף יושב ומזמר? אמר להם, אני מזמר ששפך הקדוש ברוך הוא חמתו על העצים ועל האבנים, ולא שפך חמתו על עם ישראל. זה מה שכתוב בספר איוב, ויצאת אש בציון ותאכל יסודותיה. אבל חלילה עם ישראל לא נפגע. אומרת הגמרא מסכת שבועות בדף י', ראש חודש נקרא מועד. מאיפה לומדים את זה? כתוב בספר איכה, קרא עליי מועד. מפרשת הגמרא מסכת שבועות בדף י', שכוונת הפסוק היא לראש חודש. ראש חודש נקרא מועד, וכך נפסק להלכה שלא אומרים תחנון בראש חודש. אבל היות שאין מקרא יוצא מדי פשוטו, קרא עליי מועד, הפסוק הזה מתייחס לתשעה באב. כתב הטור בשם רב עמרם גאון, גם בתשעה באב לא אומרים תחנון, כי הפסוק מכנה את תשעה באב מועד. כך גם נפסק להלכה שלוחן ערוך אור החיים סימן תף קוף נון תת. ההלכה זו להורה היא פלא, תשעה באב, היום בו אנחנו מבקים את חורבן בית המקדש. היום הזה נקרא מועד עד כדי כך שלא אומרים בו תחנון? יש כמה הסברים. הסבר אחד אומר האדמו מסוחות שוב בעל האבננזר. מדי שנה בכל חג ומועד מתעוררים הניסים שנעשו לאבותינו. גם ביום תשעה באב נמחלו האבונות של עם ישראל. כך אומר הפסוק בספר איכה, פרק ד', תם אבונך בציון. אומר רשי, כי לה הקדוש ברוך חמתו בעצים ובאבנים שבביתו, בית המקדש, ומתוך כך הותיר פליטה ועם ישראל. הסגולה הזו מתעוררת מדי שנה, ולכן היום הזה נקרא מועד. כך אומר האדמו"ר מסוכותשוב. השל"ה הקדוש אומר, תשעה באב נקרא מועד, קרא עליי מועד, על שם שלעתיד לבוא, הוא יהפוך ליום חג. ובכל שנה חל תשעה באב, באותו יום בשבוע שבו חל יום טוב ראשון של פסח. וביום טוב ראשון של פסח נגאלו אבותינו במצרים. וזה רמז, כי אם יצאתך מארץ מצרים, אראינו נפלאות. אומר המדרש, שבתשעה באב נולד המשיח. לכן אומר השל"ה הקדוש, תשעה באב לעתיד לבוא יהפוך ליום חג. הגאון רבי ירוחם ממיר היה אומר, ימי המועדים הם תקופות שבהם עם ישראל מתקרב לקדוש ברוך הוא. תשעה באב גם הוא בכלל הימים האלה. לפני החורבן התווכחו היהודים עם הנביא ירמיהו, הוא המריץ אותם לחזור בתשובה, אבל הם אמרו, אנחנו לא חוטאים. לכן נאלץ הקדוש ברוך הוא לרחק את עם ישראל כדי שיכירו בחטאים שלהם וישובו בתשובה. תשעה באב הוא מועד, מועד של ריחוק, להבין שיש זמנים שמתרחקים. וכך אפשר להבין מהן הגבולות, לא לחשוב שהכל מותר, אפשר לעשות מה שרוצים, להכיר את הגבולות, מה מותר, מה אסור, מהם חוקי ההתנהלות עם ריבונו של עולם, ומהו העונש כאשר האדם לא שומר על החוקים. הידיעה הזו היא גם כן מועד, מכיוון שהיא משמרת את האדם בתוך המסגרת. בספר מנחם ציון כתב הסבר נוסף על בסיס מה שכתוב בספרים הקדושים, קו הישר, מסילת ישרים, כל מי שמתאבל באמת ובתמים בתשעה באב על חורבן בית המקדש זוכה לקבל את חלקו הרוחני שנעלם מכל אחד מישראל עם חורבן הבית. יום תשעה באב, אם היום הזה מנוצל לאבל אמיתי על חורבן בית המקדש, זוכה האדם לבניין בית המקדש הפרטי הרוחני שלו, לכן הוא קרוי מועד. לכן גם אומרים מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך. יש שהסבירו על בסיס מה שמופיע בסוף הפרק, ואנחנו עמך וצון מראיתך, נודה לך לעולם, לדור ודור נספר תהילתך. מזמור לאסף לא מתייחס אל מה שכתוב בתחילת הפסוק, באו גויים בנחלתך, תימו את איכל קודשך, אלא מזמור לאסף מתייחס אל מה שמופיע בהמשך הפרק, ואנחנו עמך וצון מראיתך, נודה לך לעולם, לדור ודור נספר תהילתך. אם אחרי כל הפורנויות המרובות שעם ישראל קיבל, הוא עדיין נשאר עם הקדוש ברוך הוא וצון מראיתו, הוא עדיין שומר על קשר עם ריבונו של עולם, אז אפשר לומר מזמור לאסף. זוהי סיבת השירה, הזמרה. אם אחרי כל הצורות מקפידים על התורה ועל המצוות, אנחנו צון הקדוש ברוך הוא, הוא הרועה שלנו. אם אנחנו עדיין אומרים, נודה לך לעולם, לדור ודור נספר תהילתך, אז גם אם באו גויים בנחלתך, עדיין מזמור לאסף, אנחנו שרים על התכונה והנכונות שלנו להיות קשורים אל ריבונו של עולם. מסופר אחרי שהאדמו"ר הקדוש, רבי אהרון מבלז, ניצל מגי ההריגה והגיע לארץ הקודש. התורה הראשונה שאמר היה בשבת פרשת בשלח, שבת שירה. אומרת הגמרא בסנהדרין צדיק א', הדבר מופיע גם בספר שמות ברש"י פרק תדוו. אז ישיר משה מכאן לתחיית המתים מהתורה. הגמרא לומדת שמה, איך שהיא לומדת, אז שר לא נאמר, אלא ישיר, לעתיד לבוא ישיר עוד פעם, הרי לעתיד לבוא הוא כבר התפטר מן העולם, אז איך הוא ישיר, אלא מכאן לתחיית המתים מהתורה, והגמרא עוסקת בנושא תחיית המתים בעריכות. אומר האדמור מבלז, רעיון מצמרר, היה אסון נורא לעם ישראל, השואה, ואמרו חזל במדרש, והחמושים עלו בני ישראל. כמה יצאו עם מצרים? אחד מחמישה. ארבעה מתוך חמישה מתו בימי האפלה. יש אומרים והחמושים, אחד מחמישים. יש אומרים אחד מחמש מאות. לכל הדעות, רק חלק קטן מעם ישראל יצאו עם מצרים. אם כך, כל אחד מיוצא מצרים, היו לו כמה וכמה קרובים שנפטרו, רחמנא ליצלן במצרים. איך הם יכלו, כשהם יוצאים מצרים לומר שירה, אז ישיר משה ובני ישראל, מי מסוגל לומר שירה? מי יכול להתנחרם אחרי שמתו כל כך הרבה קרובי משפחה? אחד מחמישה, אחד מחמישים או אחד מחמש מאות יצאו עם מצרים, זאת אומרת שכל הקרובים לכל אדם כמעט נפטרו. אז איך שרו? איך אפשר לומר אז ישיר? אלא התשובה היא, הם התנחמו, הם התעודדו בכך שהמתים עתידים לחיות, ואז החיים יפגשו את קרוביהם שמתו מתוך האמונה בתחיית המתים, אז הם שערו. זוהי הכוונה, מכאן, ממה שראינו שאז ישיר, אם רואים שאז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, מכאן לתחיית המתים מהתורה. מכאן שכבר אז האמינו בתחיית המתים, כי מי יכול לשיר אחרי שקרובי המשפחה נפטרים? רק מי שרואה מה שאף אחד לא רואה. מה הם רואים? את האמונה בתחיית המתים. ומהמקום הזה ניגש אל חשבון נהדר שעושה פני יהושע, מופיע במסכת גיטין. אומרת התורה בספר דברים פרשת ואתחנן, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, והשחתם ועשיתם פסל, תמונת כל ועשיתם הרע בעיני השם אלוקיך להכעיסום. העדות יבכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבוד טובי דון, מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה, לא תאריכון ימים עליה, כי היא שמד תשמי דון. אומר רשי, הפסוק אומר כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. מה זה ונושנתם? רמז רמז להם שיגלו מארץ ישראל לסוף 852 שנה ולא יותר. זה מניין הגימטריה של ונושנתם. ונושנתם בגימטריה 852. זה שיעור הזמן, הגבול שקבע הקדוש ברוך הוא עד מתי יאריך פה, להניח להם להיות בארץ, נושנים בארץ, עושים שוב ושוב שונים בחטאים שלהם. אבל הוא, הקדוש ברוך הוא ברחמיו, לא המתין עד סוף הזמן הזה, עד הקצה, עד הגבול, אלא אומר רש"י, הקדים והגלה אותם לסוף 850 שנה, אז נחרב הבית הראשון וגלו ישראל מארצם. למה הוא הקדים להם שנתיים? הרי הפסוק אומר ונושנתם אחרי 852 שנה. למה אחרי 850 שנה הגלה אותם? לא כדי למהר את העונש, אלא כדי שלא יתקיים בהם המשך הפסוק אבוד טובי דון. זה מה שאומר בספר דניאל, וישקוד השם על הרעה ויביאה עלינו, כי צדיק השם אלוקינו צדקה עשה עמנו, שמיר להביאה את הרעה, את הגלות, 2 שנים לפני זמנם. על ידי כך לא נמתחה מדעת הדין לחלות אותנו לגמרי, ונתחפר לנו בחורבן הבית ובגלות. כך אומר רש"י מקור הדברים, גם בגמרא בסנהדרין למד חטא, וגם הגמרא בגיטין פייחת. חשבון השנים הוא כך. כתוב בספר מלאכים א', והיא ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, אז ויבן שלמה הבית להשם. מתי בנה שלמה המלך? 480 שנה אחרי שיצאו בני ישראל מארץ מצרים. ימי הבית הראשון היו 410 שנים. יחד, מאז שבני ישראל יצאו עם מצרים, עד בניין הבית של שלמה עברו 480. בית המקדש היה 410. מיציאת מצרים עד חורבן הבית הראשון, 890 שנה. אם נוריד 40 שנה שהיו במדבר, נמצא שמאז שעם ישראל הגיעו לארץ ישראל, עד שנחרב הבית, 850 שנה. הפסוק אומר, ונושנתם בארץ, נושנתם גימטריה, 852. אבל הקדוש ברוך הוא הקדים והגלה אותם, אחרי 850 שנה, וטובה עשה עם עם ישראל שהקדים את הגלות. וכפי שאמרנו, עשה את זה הקדוש ברוך הוא בחסד, כדי שלא יצטרך להתקיים המשך הפסוק, לאבד את עם ישראל. חלילה, אם יהיו גולים אחרי 852 שנה. כדי שלא יתקיים ונושנתם, אחרי 852 שנה הקדים הקדוש ברוך הוא את הגלות. אומר רפני יהושע חשבון הדר להסביר את ההיגיון שעומד אחרי 852 שנה. אומר המדרש ילקוט שמעוני, פרשת תולדות. ויאמר יעקב, יעקב פונה לעשיו, מכרה כיום בכורתך לי, תמכור לי את הבכורה. אומר המדרש, לא רק את הבכורה הוא קנה, אלא הוא ביקש לקנות יום אחד של הקדוש ברוך הוא. כמה הוא יום אחד של הקדוש ברוך הוא? בספר תהילים נאמר, 1,000 שנים בעיניך כי יום אתמול, כי יעבור ואשמורה בלילה. אז אם כן, לכאורה, לפי הפסוק, יום אחד של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנה שלנו. אבל רש"י מפרש אחרת. 1,000 שנים בעיניך כי יום אתמול זה 1,000 שנים פלוס האשמורה בלילה. כלומר, 1,000 שנים זה לא היום של הקדוש ברוך הוא, זה יום פלוס עוד תוספת. היום של הקדוש ברוך הוא לא 1,000 שנה, אלא 930 שנה, כמו ימי חייו של אדם הראשון. 70 שנה כתוספת ל-930 בשביל להגיע ל-1,000, זה לא חלק מיומו של הקדוש ברוך הוא, אלא זה תוספת. זוהי השמורה שמתווספת ליומו של הקדוש ברוך הוא. 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול, ועוד השמורה בלילה. אז יום של הקדוש ברוך הוא זה 930 שנה. ומצינו במדרש, ויפגע במקום, וילן שם כיווה השמש. כך הפסוק מדבר על יעקב. אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אתה סימן לבניך. כמו שהשקעתי לך חמה שלא בעונתה, כך אני עושה לבניך. כמו שלך שקע השמש לפני הזמן, כך יהיה לבניך. מה למדנו מדברי המדרש? שהקדוש ברוך הוא משקיע את החמה ליעקב שלא בעונתה 2 שעות. אם כן, מסתבר שהרמז לבניו יהיה גם כן 2 שעות. הקדוש ברוך הוא ישקיע לבניו את החמה 2 שעות קודם הזמן. אם נעשה סיכום, יצא כך לפי דברי המדרש. יעקב אבינו מבקש לקנות יום אחד מהקדוש ברוך הוא. מכרה כיום, הוא מבקש לקנות יום אחד של הקדוש ברוך הוא. המדרש אומר, היום הזה יהיה היום היחיד שיעקב ישב בשלווה. עוד אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עתיד להשקיע את החמה שלא בעונתה 2 שעות לפני הזמן. כלומר, יהיה יום שלווה בעולם הזה שקנה יעקב, וזה יסתיים 2 שעות לפני המועד האמיתי. עכשיו בואו ונעשה חשבון, חשבון השנים. הקדוש ברוך הוא נתן לי יעקב אבינו יום. יעקב קנה את יומו של הקדוש ברוך הוא. מכרה כיום. בבקשה, אני מבקש לקנות יום אחד של הקדוש ברוך הוא. כמה זה יום אחד של הקדוש ברוך הוא? אמרנו, דברי רשי בתהילים צדיק, 930 שנה. והקדוש ברוך הוא עתיד להשקיע את החמה שעתיים לפני הזמן. כמה זה שעתיים של הקדוש ברוך הוא? אם יום של הקדוש ברוך הוא 930 שנה, כמו שכתב רשי בתהילים צדיק, אם נחלק 930 ב-24 שעות, יתברר ששעה של הקדוש ברוך הוא היא 39 שנים. אז שתי שעות, 39 ועוד 39, 78 שנים. היות ואמר הקדוש ברוך הוא שישקיע להם את היום שתי שעות לפני שיסתיים היום, היום במקום שיהיה 930, הוא יהיה 930 פחות 78. כמה יצא? 852 שנה. כמו שכתוב, ונושנתם בארץ. ונושנתם בארץ, הקדוש ברוך הוא ייתן זמן של שלווה לבני יעקב בעולם הזה. כמה זה יהיה? יום של הקדוש ברוך הוא פחות שעתיים של הקדוש ברוך הוא. יום של הקדוש ברוך הוא 930 שנה פחות שעתיים 78 שנה. כמה נשאר? 852 שנה. חשבון נהדר של הבני יהושע. זה החשבון שעל פי החשבון הזה מובן שמהדין היה מובן למה נשארים 852 שנה. כי אז הסתיים יום השלווה בעולם הזה שקנה יעקב. אלא שהקדוש ברוך הוא הקדים את הגלות בשתי שנים, כמו שאמרנו, לטובתם של ישראל. הפני יהושע מביא את החשבון הזה בחידושיו למסכת גיטין. וההמשך בעזרת השם נמשיך לגעת בעוד סוגיות הקשורות אל החורבן. באגדות החורבן אנחנו קוראים על קמצא, בר קמצא, אנוונתנותו של רבי זכריה בן אבקולס, שבגללו הגיע החורבן. נרצה לעסוק בזה. בשביל לעסוק בענבה של רבי זכריה בן אבקולס, נפתח עם נושא ענבה ממקום אחר. מצינו בתורה, בספר במדבר, ויקרא משה להושע בן נון, יהושע, אומר תרגום יהונתן, כשרא משה רבינו את הענבה של יהושע, החליף את שמו מהושע ליהושע, יוד כיושיעך, מעצת מרגלים. לכאורה, מה הקשר בין מידת הענבה של יהושע לבין החלפת שמו והתפילה שמתפלל עליו משה רבינו שלא ייקשל בעצת מרגלים? האם הענבה של יהושע היא מדרבנת אותו להצטרף למוציאי דיבת הארץ רעם? בספר אור חדש הביא הסבר נהדר. מדוע משה רבינו צריך להתפלל על יהושע שינצל מעצת מרגלים? הרי בספר שלשלת הקבלה כתוב שם, בשעה שעמד יהושע ביריחו היה בן 82. אם כן, בזמן שילוח המרגלים הוא עבר כבר את שנתו ה-40. אמרו חז"ל בגמרא מסכת יומא למד ח', כיוון שיצאו רוב שנותיו של אדם ולא חטא, שוב אינו חוטא. וכתוב בשלוחן ערוך חושן משפט סימן למד ה', רוב שנותיו של אדם 36 שנה, ויש לדבר השלכות הלכתיות במה שקשור לנושא עדות. היות שנאמר ימי שנותינו בהם 70 שנה, אם כן יהושע בזמן שילוח המרגלים היה למעלה מגיל 36, כיוון שכבר עברו רוב שנותיו ולא חטא, שוב אינו חוטא, כמו שהגמרא מסכת יומא אומרת, כיוון שיצאו רוב שנותיו של אדם ולא חטא, שוב אינו חוטא. אלא שהגמרא מסכת חגיגה בדף ד' מספרת על הרב ביבי בר אביי, מלאך המוות היה שכיח אצלו, ונהג לספר לו על כל מיני מעשים שהוא עושה. יום אחד סיפר מלאך המוות לרב ביבי בר אביי, פעם אחת נאמר לו ללכת להרוג ולהביא את נשמתה של אישה בשם מרים, היא הייתה קולעת שיער הנשים. הלך מלאך המוות ובטעות הביא מישהי אחרת, מרים מגדל את התינוקות. כשיראו את זה בשמיים, העמידו את מלאך המוות על טעותו. שאל מלאך המוות, אם כך אני אחזיר את הנשמה? אמרו בשמיים, לא, אם כבר הבאת את הנשמה, היא תצטרף אל מניין הנשמות שנמצאות בעולם בה. אבל מלאך המוות אמר, היות שאומר שלמה המלך יש נספה בלא משפט, מי שנפטר טרם זמנו, אם כן כל השנים של בני האדם שנפטרים טרם זמנם מגיעים למישהו. מה יהיה עם שנות החיים של האנשים שנפטרים טרם זמנם? השנים האלה עוברות אל תלמידי החכמים שמעבירים על מידותיהם, ואז השנים שלו הן רבות יותר, הוא חי יותר זמן. על בסיס זה אפשר להבין מה שהיה עם משה רבינו ויהושע. היות שידע משה רבינו שיהושע הוא ענוותן, אם כן, סתם בני אדם חיים 70 שנה. אבל האדם הענב הוא חי יותר מ-70 שנה, ובזמן שלוח המרגלים, אמנם יהושע היה כבר מעל גיל 36, אבל אולי זה לא חצי השנים שלו. למה? היות שהוא היה ענב, הענב הוא לא חי כמו כולם 70 שנה, אלא יותר. לכן אומר תרגום יונתן, כשראה משה רבינו את הענבה של יהושע, התפלל עליו, יוד כיושיעך מעצת מרגלים, כי עכשיו שאתה ענב, אז לא הגעת אל מחצית חייך. אם כן לא חל בך, כיוון שיסו רוב שנותיו של אדם ולא חטא, שוב אינו חוטא, מכיוון שחצי החיים של רוב האנשים זה לא חצי החיים של האדם הענב, התווספו לו שנות חיים לאדם הענב. אם כן הוא עתיד לחיות יותר מ-70 שנה, כמו שהיה ביריחו, בזמן כיבוש יריחו, הוא כבר היה בן 82. אם כן, עדיין לא עברו רוב שנותיו. אם כן, מובן למה צריך משה רבינו להתפלל עליו, יוד כיושיעך מעצת מרגלים. אז זוהי הענבה של יהושע. עוד מצינו באגדות החורבן, מה שמובא בגמרא גיטין ו', מסופר על רבי זכריה בן אבקולס, שהוא מנע את הקרבת הקורבן בעל המום. הקורבן ששלח הקיסר, קורבן בעל מום, היו שרצו להרוג את בר קמצא, שלא ילך וילשין באוזני הקיסר, אבל לא עשה כך רבי זכריה בן אבקולס. על כך אמר רבי יוחנן, ענוותנותו של אותו רבי זכריה בן אבקולס, החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו, והגלתה אותנו מארצנו. וגם כאן אנחנו תמיים, על איזו ענבה מדבר רבי יוחנן? עד רבה, רבי זכריה בן אבקולס אמר את דעתו בקול רם, עמד עליה בגאון עד שדעתו התקבלה, להקריב את הקורבן, לא להרוג את בר קמצא. האדם הענב הוא אדם שאולי נראה כמי שולך בצידי דרכים, לא מביע את דעתו בקול רם, בעוז בתעצומות. והוא, רבי זכריה בן אבקולס, היה עיקש בדעתו, עד כדי כך שכתוב בספר פתח עיניים להחידה. הוא אמר, כוונת רבי יוחנן, שהוא אמר, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס, החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו, והגליתנו מארצנו, ענוותנותו, זה נאמר בדרך צחות, ודאי שזו לא הייתה ענווה, זו הייתה נחישות ועיקשות בדרך של קיצוניות, בדרך צחות, בדרך גוזמה, אמר רבי יוחנן, ענוותנותו. אז ככה חידה מסביר. בספר דבר ציון הוא מסביר מה הכוונה ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו. כתוב בגמרא מסכת מועד קטן בדף י' זין, היה תלמיד חכם, יצאו עליו שמועות רעות, עד כדי כך שרבי יהודה נידע אותו. אחרי שרבי יהודה נפטר, רצה אותו מנודה שהחכמים יתירו לו את הנידוי. אמר רבי יהודה נשיאה לרבי עמי, צא ותעיין בדין שלו, האם ניתן להתיר את הנידוי שלו. עמד רבי שמואל בר נחמני על רגלה ואמר, ומה שפחה של בית רבי, לא נהגו חכמים קלות ראש בנידוי שהיא נידתה לאדם אחד 3 שנים. יהודה חברינו, על אחד כמה וכמה שלא נקל ראש בנידוי שהוא נידם. אמר רבי זירא, שצריך לשמוע לרבי שמואל בר נחמני. למה? אומר רשי, רבי שמואל בר נחמני היה זקן מופלג, הוא לא נהג להגיע בדרך כלל אל בית המדרש. דווקא כעת שדנו בשאלת הסרת הנידוי של אותו אדם שרבי יהודה נידע אותו, הופיע רבי שמואל בר נחמני בבית המדרש. הוא הביע את דעתו. עצם ההופעה בבית המדרש הייתה אירוע לא רגיל, לא שכיח, ואז היות שאם כבר הוא מגיע, הוא מביע את דעתו, אמר רבי זירא, נקבל את דעתו. כך גם כן מעשה רבי זכריה בן אבקולס. מה הסיבה שקיבלו את דעתו? הייתה הנבואה שלו. מה הכוונה? היות שבשום מקום אחר בש"ס הוא לא מוזכר, לגודל הנבואה שלו הוא מעולם לא עמד על דעתו ולא חלק על החכמים. דווקא בגלל זה, כשהוא עמד בתוקף על דעתו, שלא כדרכו בעניין בר קמצא, עורר הדבר הרבה יותר רושם, ולכן קיבלו את דעתו. על זה אמר רבי יוחנן, הענבה שהייתה עד הרגע הזה לרבי זכריה בן אבקולס, היא גרמה לחורבן הבית, בגלל הענבה שלו בדרך כלל שהוא לא מביע את דעתו. לכן כאן, כאשר הוא מביע את דעתו ועומד עליה ומתעקש עליה, אז קיבלו את דעתו, כי הבינו שכנראה כאן זה משהו מיוחד, והדעה הזו היא גרמה לחורבן הבית. כך אמר רבי יוחנן. כך גם כן יש שהסבירו לגבי משה רבינו ויהושע. היות שראה משה רבינו את הענבה של יהושע, חשש שמה הצטרף את דעת המרגלים. כל שאר המרגלים ידברו שרה על ארץ ישראל, אבל לא יקבלו את דעתם. אבל לדעתו של יהושע פחד משה רבינו שמה יקבלו, כי יאמרו, אם יהושע שהוא בדרך כלל ענב, הוא לא מביע את דעתו, הוא נער, הוא לא מש מתוך האוהל. אם הוא כעת מתנגל לדעת משה רבינו, כנראה שיש משהו אמיתי בדברים של יהושע, בדברי המרגלים גם כן. לכן התפלל עליו משה רבינו, מכיוון שהענבה שלו היא יכולה להוות סיבה לכך שהיות שהוא לא מביע את דעתו אף פעם, אם כעת הוא יצטרף אל דעת המרגלים, דעתו תתקבל. כך אומר בעל האמרי אמת מגור, רעיון הדר. יש עוד הסברים רבים על רבי זכריה בן אבקולס, אנוונתנותו. ידוע, כשדנים דיני נפשות, מתחילים מהקטן שבדיינים. למה? אם יתחילו מהדיין המופלא, הגדול, אי אפשר לשמוע דעה מנוגדת. כתוב לא תענה על ריב, דרשו רבותינו לא תענה על רב, אסור לחלוק על הגדול שבדיינים. רבי זכריה בן אבקולס היה הגדול שבדיינים, אלא שברוב הענבה שלו הוא החשיב את עצמו לקטן, ולכן היות שהוא ענב בעיני עצמו, הוא אמר בראשונה את דעתו, והוא סבר שהיות שהוא הקטן לא תהיה מניעה מצד האחרים להביע דעה מנוגדת. אבל היות שכולם ידעו את האמת שהוא הגדול והמופלא שבסנדרין ואסור לחלוק עליו, אחרי שאמר את דעתו אף אחד לא יכל לחלוק עליו. הענבה הזו, אמר רבי יוחנני, שהחריבה את בית המקדש. אם היה רבי זכריה בן אבקולס מכיר בעצמו שהוא לא הקטן אלא המופלא שבסנדרין, לא היה אומר את דעתו דעה ראשונה, אלא ממתין עד שיאמרו הקטנים את דעתם, ואז אולי היו סוברים אחרת ממנו, ואז מניין הסנדרין היה לא כמו רבי זכריה בן אבקולס. ומכאן לעוד נקודה שקשורה אל חורבן בית המקדש. שאלו התוספות בגמרא מסכת בבא מציע בדף למד. אמרו בגמרא, לא חרבה ירושלים, אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא עשו לפנים משורת הדין. הקשו התוספות, הרי כתוב בגמרא מסכת יומה בדף ת', חרבה ירושלים, למה? בגלל שנאת חינם. אז מדוע חרבה ירושלים? בגלל שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא עשו לפנים משורת הדין? או שמא חרבה ירושלים בגלל שנאת חינם? אלא שהגמרא מסכת ברכות בדף חף אומרת, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הרי כתוב בתורה שלך בספר דברים אשר לא יישא פנים, לא ייקח שוחד, ואתה כן נושא פנים לעם ישראל, כמו שכתוב בברכת כהנים, יישא השם פניו אליך. אמר להם הקדוש ברוך הוא, איך אני לא אשא פנים לישראל? אני כתבתי להם בתורה, ואכלת ושבעת וברכת, והם לא מחכים להיות שבעים כדי לברך אותי, אלא מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצם. ואז יישא השם פניו אליך, ומה יעשה? יישם לך שלום. אם כך אפשר לומר, תם חורבן ירושלים, מה הסיבה לחורבן ירושלים? בגלל שנאת חינם. אם היו נוהגים לפנים משורת הדין, ולא מעמידים דבריהם על דין תורה, לא היו מגיעים לשנאת חינם, אז היו זוכים לברכת, וישם לך שלום. יוצא, מה הסיבה לחורבן ירושלים? שנאת חינם. עוד מה הסיבה לחורבן ירושלים? שהעמידו דבריהם על דין תורה, ולא עשו לפנים משורת הדין. ושני הדברים הם שני צדדים באותו מטבע. שערי, אם היו לא סובלים משנאת חינם, היו עושים אחד למען השני לפנים משורת הדין. אם היו עושים לפנים משורת הדין, היו זוכים לברכה של הקדוש ברוך הוא, וישם לך שלום. ואז לא היו מגיעים לשנאת חינם. אם היו נוהגים לפנים משורת הדין, היות שלא נהגו לפנים משורת הדין, אז הם לא זכו לישא השם פניו אליך. כי מתי הקדוש ברוך הוא נושא פנים? כאשר עם ישראל עושים מעבר למה שהדין מחייב. הדין מחייב ואכלת ושבעת וברכת, ועם ישראל לא מחכים לבסבעת, אלא אפילו עד כזית ועד כביצה, וכבר מברכים את ריבונו של עולם, זה יישא השם פניו אליך, הוא נושא פנים לישראל, ואז מברך אותם בברכת השלום. היות שלא נהגו לפנים משורת הדין, לא זכו לברכת השלום, וכך הגיעו לשנאת חינם. והגאון מבילנה מסביר, מה הכוונה שבגלל שנאת חינם נחרב הבית? התשובה היא, רובן שונא את פלוני, שמעון שונא את אלמוני. למה הם שונאים? זה פגע, זה העליב, זה השפיל, זה עשה דבר רע, זה עשה דבר שלילי. מהי סיבת השנאה? כי פלוני הזיק לאלמוני, אלמוני שונא את פלוני, כי הוא הזיק לו. זוהי סיבה שהיא חינם, כי מי הוא המזיק האמיתי? זה הקדוש ברוך הוא. כמו שדוד המלך אומר על שמי בן גרה, השם אמר לו כלל. מה הכוונה שנאת חינם? כשאדם מאמין בטעות שפלוני אלמוני הוא המזיק, הוא הפוגע, הוא המעליב, הוא המשפיל. לא כך הם פני הדברים. נכון, פלוני הזיק, ומצד דיני בין אדם לחברו פלוני חייב לשלם, לצאת ידי חובה בין אדם לחברו, בין אדם למקום. אבל השנאה היא חינם, כיוון שהקדוש ברוך הוא זה שקובע מה יהיה עם פלוני ואלמוני וכמה נזק כל אחד יקבל. זוהי השנאה שהטעם לה הוא בחינם. ונסיים בעוד נושא שהוא חינם. סיבת החורבן אומרת הגמרא מסכת תענית, בכייה של חינם. בכו בני ישראל מחשש ודאגה מה יעלה בגורלם, כשיצטרכו לעלות לארץ כנען להילחם בענקים תושבי הארץ. זוהי בכייה של חינם. ואיך האדם יכול להינצל? על ידי שמחה של חינם. כשאדם דואג שוב ושוב על מחסור בפרנסה, מחסור בבריאות, כל דאגה שישנה, אפילו אם יש סיבה אובייקטיבית, ונתפלל לריבונו של עולם שלא יהיו סיבות. כתוב בספר ערבי נחל, הדאגה היא כמו אבן שואבת, כמו מגנט ששואב אליו את כל המתכות, כך הדאגה היא שואבת אליה את הבעיות. ולא פעם הדאגה היא כמו מאסר. האדם נשאר בתוך מאסר, בתוך המחשבה שלו. עוד דאגה ועוד דאגה. מה יעשה האדם? ירבה בשמחה של חינם. איך זה יגיע? בעזרת האמונה הגדולה, בריבונו של עולם. פתגם יפה אומר, אל תאמר לבורא עולם כמה הבעיות שלך גדולות. הפוך, תאמר לבעיות שלך כמה ריבונו של עולם הוא גדול. והגאון מווילנה אומר, יסוד כל התורה, אמונה שלימה, לא לדאוג דאגת המחר. מי שמחוסר בביטחון בהשם יגיע לידי קנאה, שנאה, עוינות, תחרות, מה שמוביל לשנאה של חינם. בחייה של חינם מגיעה בגלל עודף דאגה. שנאת חינם מגיעה בגלל עודף דאגה, שמא פלוני אלמוני הוא המזיק ולא ריבונו של עולם. בחייה של חינם מביאה לשנאה של חינם, והתיקון יהיה בעזרת שמחה של חינם. שמחה שבה האדם מאמין באמונה שלמה בריבונו של עולם. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.